במקרה שפה הרבה פעמים, וזה יצטרך להיות התפקיד שלך, אני מר פזרני. אני מדבר וזה, אני אצטרך אותך, כן, מה שנקרא...
להחזיר אותך לתלם.
להחזיר לתלם, להיות הריטלין שלי.
בשמחה, תמיד חלמתי להיות הריטלין של מישהו.
איפה הילד? הורות במודעות. עם יהודה לימן ומיכל ינאי.
היי יהודה.
מה נשמע?
אולי נציג את עצמנו.
רעיון מצוין.
אתה תציג את עצמך ואני את עצמי?
יהודה, בן 40 עוד מעט, אומייגאד. אבא לתאומים, בני 8, גר בתל אביב, פסיכותרפיסט, מנהל מרכז שנקרא מרכז לימן, לליווי של הורים של מתבגרים. מנסה בין לבין לגדל את הילדים שלי, בהצלחה יותר, בהצלחה פחות, ומרצה, מקריאה אקדמית אונו, לחינוך וחברה.
שכאן אנחנו מקליטים כרגע למי נכון, שממש סקרן נכון. לדעת איפה אנחנו ביקום.
כן, אנחנו בערך היחידים פה בקמפוס.
כן, נראה לי.
לאור הקורונה.
יאו. זו כן. תקופה הזויה.
הזויה.
אז אני מיכל ינאי, בת 48, אימא לשלושה ילדים, 11, 10 ו-4 וחצי. שחקנית, כרגע מקצוע וירטואלי, אבל בעיקרון שחקנית, ומתעסקת גם במיינדפולנס בכמה שנים האחרונות.
מיינדפולנס, זה הפך להיות עיסוק עיקרי יומיומי, מי שלא יודע, יש לך בעצם את האפליקציה
נכון.
של מיימדי, אפליקציה נכון. מהממת.
תודה, תודה. כן, בדיוק שנה עכשיו מאז וואו, שהיא יצאה.
וואו, מזל ממש, טוב.
כן.
וכמה משתמשים?
וואו, כמעט 65,000.
וואו, מדהים.
זה הורדות, זה מדהים. כן.
מדהים.
מאוד מרגש, זה...
אז אני הורדתי את האפליקציה, הורדתי אותה עוד לפני שהכרנו, ואני ממש מאחל לעצמי שבסוף גם האפליקציה תהפוך להיות אפליקציה שאני פותח מדי יום ומתרגל. כי אנחנו נדבר על זה בהמשך, שלי קשה לתרגל. קשה לי להיכנס לזה, כאילו זה מוצר שנורא הייתי רוצה שהוא יהיה אצלי, אבל לא מצליח.
נגיע לזה.
זה כאילו קצת האזור הביתי שלך פה. זה מה? ברור לך שזה לא המגרש הביתי שלי.
המיינדפולנס?
לא, גם המיינדפולנס, אבל נגיע לזה. אבל גם ההקלטות, ותצטרכי פה, מה שנקרא, להנחות אותי ולקחת אותי יד ביד.
רק תהיה אתה. הכל עובד. לא, לא באמת צריך לעשות שום דבר. רק להיות. כמו במיינדפולנס, האמת.
כמו בטיפול, גם, אולי.
בדיוק, כן. נוכח, נוכח, האמת. כן. אתה שומרים נוכח, ולא נוכח.
באמת?
כן.
אני חושב שדיברתי על זה שאני מרצה, ובדרך כלל אני נחשב מרצה קשוח. כן, למרות שאני נראה כזה רחוכי וזה, לא, אני, כי כל הזמן אני מדבר על גבולות, ובטח אנחנו נדבר על זה גם כאן בפודקאסט, בשידורים, לגבי גבולות, מתי כן לשים גבולות, מתי לא לשים גבולות, אבל אני ידוע בתור אחד שמאוד מאמין בגבולות.
שאתה אגב מצליח לשים אותם גם בבית, או שיותר קל לך כמורה?
אוי בואי, נשים מה שנקרא את הבית.
לא, באמת אני שואלת, כי נגיד אני נורא שמה גבולות בעבודה, וכשאני מגיעה הביתה, אני ממש נהיית רכרוכית, ואני כועסת, לא, זה לא כיף.
לא, אבל אני אגיד לך מה כיף, כי היכולת שלנו, קודם כל זה מראה שאת בריאה, יחסית, אנחנו נגלה אולי בהמשך שפחות. כן, וגם אולי אני אגלה שפחות, לא, אני כבר אומר שפחות, אבל היכולת שלנו לחבוש כובעים שונים בסיטואציות שונות של החיים שלנו.
טוב, זה תרגיל ראשון במשחק, אגב.
באמת?
כן, איזה? בטח, זה קוראים לזה תרגיל הטלפון, אתה מחזיק טלפון ביד, דמיוני, והמנחה שעומד מולך אומר לך, שיחה מאימא, היי אימא, מה קורה? שיחה מהבת, מאמי, זאת אומרת, אתה ממש משתנה כל פעם, שיחה מהבוס, כן, עשיתי איתה. זאת אומרת, כל בן אדם אחר בחיים שלך מוציא ממך משהו אחר.
לגמרי. אז למה אנחנו מתבאסים כשזה מגיע הביתה?
לא, אנחנו מתבאסים שזה מגיע הביתה, כי עוד פעם נחזור לעניין גבולות. אני נגיד הורה שלא יודע לשים גבולות לילדים שלו.
בכלל?
בכלל, כמעט בכלל.
אוקיי.
ואני משלמת על זה את המחיר.
מה?
אני משלמת את המחיר שהילדים שלי הם יותר מדי שעות על המסך, זורקים עליי את האות האהובה עלינו, ולא מכבדים אותי מספיק באמת במקומות שצריך, לא? ואז זה מתפוצץ כשבאמת משהו עולה לי על העצבים, אבל אני כאילו, אז הם מסתכלים עליי במבט צודק של מה את רוצה עכשיו, את כל הזמן נותנת לנו להתנהג ככה, אז פתאום עכשיו זה נראה לך יותר מדי, ואני רואה את זה אצל בעלי שהוא בקיצון השני. אז אמנם הם מקבלים את שני הצדדים, אבל אני הייתי שמחה, כן, ללכת קצת יותר.
אז בוא נדבר על גבולות. בוא נקפוץ פנימה לגבולות. כן. יאללה.
אני גדלתי, אגב, בבית בלי גבולות, אבל אני, אחד הדברים המדהימים שהיו, אני לא יודעת איך ההורים שלי עשו את זה, זה בעצם הם גרמו לנו בזה שהם לא שמו לנו גבולות, ללמד את עצמנו לשים לנו גבולות.
גבולות פנימיים, אנחנו מדברים בעצם על ההבדל בין גבולות פנימיים לחיצוניים.
לגמרי, וזה היה מקסים, אתה יודע, למשל, לא היה לנו כסף בבית, אוקיי? אבל על השולחן תמיד היו כמה שטרות, שהיה ברור נורא להורים שלי, שאם אני או אח שלי צריכים לנסוע באוטובוס, או ללכת למסיבה ולקנות שם שתייה או זה, אז אנחנו ניקח מה שצריך ונחזיר מה שצריך, ובאמת היה ככה. אז אתה יודע, אף פעם לא גנבנו, אף פעם לא לקחנו יותר ממה שצריך, וסמכו עלינו, גם כאילו לא צריך לשים שם את הגבול הזה. אבל השאלה איך מחנכים באמת ילדים לשים לעצמם, את הגבולות האלה.
קודם כל, את מדברת באמת על גבול פנימי, כלומר, האפשרות לשים גבול פנימי, שאגב הוא שלב יחסית מתקדם אצל ילדים ומתבגרים. הרבה פעמים גבול הוא גבול שמתחיל בתור גבול חיצוני. תמיד יש לנו משום מה קונוטציה שגבול יש לו, כן, אמירה שלילית, יש לו קונוטציה שלילית.
נכון.
ואם אנחנו רגע חושבים על זה, בעצם אנחנו חיים במדינה עם גבולות, וזה מגן עלינו. תמיד אני אומר להורים, דמיינו שאתם עוברים לבית מפנק וילה מהחלומות באמצע ג'ונגל, אבל אין דלת. כן? אתה לא פנוי בכלל ליהנות מהווילה, כי הכל פרוץ. כלומר, עד שאתה לא יודע שאתה בטוח בתוך הגבולות, אתה יכול להתחיל להתמקם ולפרוק את הארגזים. אותו דבר גם עם הילדים שלנו. כלומר, הגבולות האלה, שלא הם אחראים על זה. כלומר, אנחנו כהורים אחראים על הרבה מאוד גבולות חיצוניים, כדי לאפשר להם אחר כך, א', להתפתח, ובשלב יותר מאוחר, גם לפתח גבולות פנימיים.
אז באיזה שלב, למה אני רגשות אשם כל פעם כשאני שמה גבול? ואז אני אומרת לעצמי, לא, צריך לבחור את המלחמות, אז לא, אז על זה אני אוותר, ועל זה אני אוותר, ועל זה אני אוותר.
צריך לבחור את המלחמות, כן? אנחנו גבולות, כן, שהן יותר מדי, כן, אנחנו מכירים משטרים שיש שם יותר מדי גבולות, זה לאו דווקא מקום טוב להתפתחות, צריך לבחור מה הגבולות שבאמת מגנים, ואגב, עוד דבר שנדבר עליו, מה הגבולות שבשליטה שלך כהורה, ומה הגבולות שלו, כמו שאני תמיד מגחך, שאני שומע הורה שאומר, אתה לא תדבר אליי ככה, מה זה אתה לא, אבל הוא כרגע דיבר אליך ככה, כאילו, כן, אתה לא תעשן, שזה יותר קשה, אולי פחות זה, אבל מה זה אתה לא תעשן? אתה לא באמת שולט על הילד שלך כשהוא נמצא בחוץ, אתה משפיע עליו, ואנחנו נדבר על ההבדל בין השפעה לשליטה. אבל הכלל הראשון בגבולות זה להחליט איזה גבולות אנחנו שמים.
ולעמוד בהם.
ולעמוד בהם, אבל בגבולות, בתור הורה, אנחנו צריכים קודם כל להחליט מהם הגבולות הבסיסיים ומה הם באים לשרת, והאם הם באמת בתוך גבולות הגזרה שלנו. ואם אנחנו נעשה גם את השינוי המחשבתי, שהגבולות הם באים קודם כל כדי לשמור, ולאפשר לילד להתפתח, אז הרבה פעמים יותר קל לנו לשים את הגבול.
אבל זה נורא יפה בתיאוריה, ואז נכון. מגיעים החיים, וזה לא עובד ככה.
נכון.
ואז כי מה? אני אתן לך דוגמה. כן, מעולה. אתן לך דוגמה מהחיים. אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו כל דקה ביום על המסך. בסדר? אני רוצה שאני אתן להם סתם, לדוגמה, שעתיים ביום. ואז נגמרות.
למה שעתיים?
למה שעתיים? עשינו אני ואני, בעלי ואני שיחה, שזה נראה לנו זמן סביר.
אוקיי.
אוקיי? לצורך העניין נגמרו השעתיים האלה. והשעה 6:00. עכשיו, ברור לי שהתחליף ללהגיד להם לסגור עכשיו את המסכים, זה אמא תהיה צוות הוואי ובידור. ואני לא בא לי להיות בזה. צוות הוואי בבידור, גם כי אני כבר עייפה, בסקנה, וגם כי יש לי עבודה, או גם כי לא משנה, מיליון ואחת סיבות. והם לא, כאילו, הם נהיו ילדים שלא יודעים למצוא משהו אחר לעשות לבד. אז
רגע, אבל מה קורה? בואי רגע ניקח אחרי שעתיים. כן. הגיע הזמן, מה, החלטתם נגיד
יאללה, לסגור מסכים, לכו לחדר, תקראו ספר, תשחקו משחק.
ואז מה מתחיל, מה קורה?
ואז אומרים לי בסדר.
עוד דקה, עוד דקה.
לא, זה הקטנצ'יק, כן, אבל נגיד שבסדר, הם עולים, אני ממשיכה לעבוד, ואחרי חמש דקות אני רואה שהם מזדחלים למטה כל אחד בדרכו, ושוב על המסך. עכשיו, ואז עוד פעם אני אומרת, אז עוד פעם הם עוצרים, או עושים את עצמם כאילו הם לא היו על המסך, ואז פשוט בפעם השביעית, נמאס לי כבר להתווכח, אז כאילו יאללה שיהיו על המסך, ואני אמשיך לעבוד. וואי, אז אני אתן לך
היום פתרון.
דבר אליי. למה לא נפגשנו אתמול, או לפני שנה נגיד, או כשהילדים נולדו.
או לפני שנולדו.
או לפני שנולדו.
היינו משכנעים אחד את השני שיכול להיות שזה לא כזאת השקעה משתלמת. זאת השקעה. יש הרבה רגעי אושר, אני אומר, אבל הרבה רגעים מאתגרים. אבל לדוגמה, החלטתם על שעתיים, בסדר? ותיארת פה תהליך מדהים שעשיתם. כאילו זה לא שלפתם מהמותן שעתיים, עשיתם שיח מקדים, החלטתם מה הרציונל בינכם לבין עצמכם, הגדרתם מה השעתיים, מה גבולות הגזרה, בין איזה שעות. אסור להשאיר את הגבול במקרה של מסכים, שאחרי שעתיים זה הופך להיות את השוטרת וצריכה לעמוד על המשמר. בסדר? כי אנחנו רוצים שבסופו של דבר ילד ידע לנהל לעצמו את הגבול, לנהל את הזמן שלו. ולכן צריך, למשל, אני מצאתי עם הילדים שלי, תוכנה נורא פשוטה שאני מתקין, שאחרי ששעתיים נגמרות, זה מתנתק, ואז זה לא הופך, הודעתי להם מראש, הסברתי מה הרציונל, להגיד לך שהם חיבקו אותי ואמרו, וואו, אבא, איזה רעיון מדהים, לא, היה זה ויכוח רב, בסדר, אבל זה התפקיד שלהם כילדים, אבל אחרי שעתיים זה מתנתק לבד, ואז אני לא הופך להיות שוטר על הגבול, כן,
אני פעם אחת עברו השעתיים האלה ולא עזר ולא עזר ולא עזר, אז הלכתי לי בשקט אל ארון החשמל. והורדתי את השלטר, וזה היה מדהים האמת, מה הדהים אותי שהיה חמש דקות של ואחרי חמש דקות הם שיחקו בלמצוא אחת השני בחושך, זאת אומרת, הם יכולים למצוא המצפנים האלה אלטרנטיבה, הם פשוט לא מעוניינים.
אגב, כשמזדחלים חזרה למסך, כל עוד הם ידעו שהמסך לא פעיל, וידעו גם שאת לא צוות הווי ובידור, כי אם את הופכת להיות המסך החלופי, אז מה עשינו בזה? אנחנו רוצים שבסוף, תמיד אני אומר, כשהורים מגיעים ואומרים לי, עשינו ככה וככה, ואני שואל למה, אז הם אומרים, כדי שהוא יצליח בבחינה, אני אומר להם, זה לא היעד ההורי שלכם, סתכלו רגע, דמיינו את הילד בעוד 20 שנה. המבחן הזה כבר לא רלוונטי. אתה רוצה שהוא יפתח אחריות אישית, גבולות פנימיים, כל הדברים שאנחנו מאחלים כהורים. ולכן, גם בהצבת הגבול של המסכים, אני רוצה בסופו של דבר, מה היעד שלי? נגיד, מה היעד שלך? אגב, היעד יכול להיות שונה.
תראה, אני אגיד לך. פשוט הקטן שלי, אחרי שהוא זמן מסוים על המסך, נהיה טומטום. באמת. כאילו, מאבד את זה ברמות... שקשה לתאר, okay, פשוט אז... נהיה ילד...
אז את רוצה שבעצם הוא ירכוש מיומנויות אחרות, שלא קשורות רק למסך,
נכון.
כי בהייה רבה במסך, והיום יש לנו מחקרים שמראים מה קורה אחרי בהייה ממושכת, היפרפוקוס, דווקא אגב הילדים עם הפרת קשב ויש יותר קשה להם, כן, כמו הבן שלי, הוא יכול שעות מול המסך, אבל היעד שלי כהורה זה לתת לו לרכוש מיומנויות נוספות, ולדעת גם להסיק את עצמו. ולכן, אם אני מבין שזה היעד שלי, והם חוזרים ולא מצליחים להסיק את עצמם, אז אני אגיד להם שוב פעם ושוב פעם, עכשיו זה זמן שאני עובד, כן? ואני ארגיש בסדר עם זה, כי אני מבין מה הרציונל, כי לרוב אנחנו, הילד בא ואומר, אין לי מסך,
שעמם לי,
בדיוק, ועכשיו אתה מתחיל לחשוב כמה אתה הורה גרוע, שכן, אתה גם לקחת את המסך, וגם המסכן יושב בחדר ואין לו מה לעשות, כי הרי אין לו צעצועים בחדר, כן?
כן, אין לו, אין כלום, ממש, חדר רג.
כן, הילד שלי פעם אמר ליועצת, שמאוד קשה לו לשבת בחדר, כי אין לו שם צעצועים.
ומיד נקראתם אל חדר היועצת.
אנחנו נקרא הרווחה, נקרא לדגל. הבן שלי יודע באיזה כפתורים ללחוץ, ומתי. תמיד זה גם קורה כשיש טור בחוץ. כשיודע שיש טור בחוץ, שהולך לעצבן את בית הספר, אז הוא דואג, ראיתם בוויינט את שהוא כתב עליכם? הוא יודע לעשות את העבודה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהגבול עצמו לא עומד בפני עצמו, אלא רק מה יקרה כתגובה לגבול. אנחנו חייבים לפרק את הדברים האלה, ולהבין שהגבול כגבול, זו המטרה.
אני רוצה לספר לך סיפור, כשהייתי נשואה בפעם הראשונה, זה גם קרה, גידלנו יחד את הבת של בעלי שגרה אצלנו. שהייתה ילדה מורכבת, בגלל אירועי חיים, הייתה ילדה מורכבת. הייתה בת 5, והיינו שתינו לבד בבית, והיה אחר הצהריים, ואני ישבתי לאכול, הייתי רעבה, והיא עמדה במטבח, אז ביקשתי שתביא לי כוס מים. אז היא אמרה לי, אני לא המשרתת שלך. וכן, ואז הגיעה השעה 7, והיא ביקשה ארוחת ערב, ואמרתי לה, אני לא המשרתת שלך. כאילו, אתה יודע, לילדים שלי, אם פעם אחת אני אעשה את זה, אז גם יתיישר, זה מה שאני אומרת.
לא, זה מעולה. מעולה, אז אמרנו שקודם כל קובעים את הגבולות מראש, ההסתכלות שלי כהורה זה על הגבולות כמקום שהוא שומר ומשרת לי את המטרות ההוריות, אז אני מגדיר איזה גבולות אני הולך להגדיר אותם.
עושה סנריואים.
עושה סנריואים.
למה יקרים, לא, כן.
בדיוק. הסלמה של מצב.
לא מגיב בזמן
בדיוק,
אירוע.
בדיוק, מנסה לצמצם, כמו שאני לא רוצה שבזמן שהילד על המסך, זה הזמן שעכשיו אני הולך וצריך להתחיל לנתק, כי זה יסלים. ולכן, בסדר, אני מראש קובע לי מנגנונים, שזה גבול, כן, שאם זה מסך לדוגמה, אז דיברנו על התוכנות שסוגרות אחרי שעתיים. אז תמיד נעדיף מנגנונים כאלה, ותמיד אגב, התגובה שלי, לא תהיה באותו רגע שהילד פרץ את הגבול, אם כרגע אני כהורה כועס, כן? אני ארשה לעצמי, מה שנקרא להתקרר, אני אסמן את זה לילד, ואחר כך אני אחשוב על תגובה שחייבת להיות קשורה לאירוע עצמו. מה הכוונה? בדיוק כמו שדיברנו, שאם זה בתוך המרחב של חוסר אמון, אז התגובה תהיה סביב חוסר אמון. אם זה סביב עזרה במטלות הבית, אז זה יהיה במרחב הזה. ולא מנותק מהמרחב הזה. אז בעצם לקבוע את הגבול, להסכים לקבוע את הגבול, להחליט מה המטרה ההורית שלי, ולפי זה לקבוע את הגבול, סינריואים, לא להגיב באותו רגע שהגבול נפרץ, ואחר כך התגובה שתהיה, תמיד תהיה קשורה. אנחנו תגובתיים. אנחנו בכאן ועכשיו.
דע לך שכל העניין הזה של הפחד, זה כמו שאתה יודע, אתה אומר לילד שלך, שהוא מגיב לילד שמציק לו כל הזמן, ואם הוא יפסיק להגיב לו, הילד יפסיק להציק לו, ככה זה עם פחד. בשנייה שלא פוחדים מהפחד, ונותנים לו להיות לרגע, אתה יודע, זה כמו שאני אומרת לאנשים עם התקפי חרדה, לא מתים מהתקף חרדה, גם אם בטוחים שאתה הולך, אתה ממש מרגיש שיש לך התקף לב, לא מתים מזה. ובשנייה שאתה מבין את זה, שלא קורה כלום גם מהפחד, הוא לאט לאט מפסיק לבוא להציק, כי אין מה, לא כיף לו.
אז איך עושים את זה?
איך עושים את זה? בעיקר עם תרגול קבוע, אפילו של 5 דקות ביום.
פה איבדת אותי.
אבל זה לא נכון, כי אתה מצחצח שיניים כל יום ביום? כל יום? למה? אתה לא מצחצח?
לא, מצחצח, אבא שלי רופא שיניים, לא.
לא, אבל באמת, אתה שם תחתונים בבוקר כשאתה קם ויוצא מהבית.
כן, כי יש לי רווח משני. אגב, הבן שלי לא.
לא, אבל העניינים בעיניי, מיינדפולנס והתרגול, זה שהתמורה כל כך מהירה, זה מדהים. מה שאתה מקבל, קורה כל כך מהר, שבאמת אפילו בימים שאני לא מתרגלת, אני אומרת לעצמי, תגידי, את סתומה?
את יודעת, זה מדהים איך זה נכנס היום למיינסטרים. זה אחד מהכלים שבאמת, באמת, אני אומר, הייתי ממש רוצה לאמץ אותו כדרך חיים, ואז אני חושב על זה בעצם, אז למה לא, כן? ואני אומר שהרבה מאוד אנשים שזקוקים לכלי הזה, הם אלה שבקביעות ובתרגול המתמיד, שם הם מתפספסים מלך התחילה.
אבל תראה, יש לי ילד עם הפרעת קשב וריכוז, והוא מחור למדיטציות,
כן.
חבל לך על הזמן. זאת אומרת, אני אגיד לך למה נדמה לך שלא תוכל, כי אתה חושב שאתה צריך לשבת בשקט, ולהיות מאוד רגוע, ויש משהו במיינדפולנס שהוא לא נכון, זאת אומרת, כל מי שאומר את זה שצריך לעצור את המחשבות, אין דבר כזה לעצור את המחשבות, כן. זה כמו להגיד לעצור את הלב, זה לא עובד ככה. זה כן מוריד, אתה יודע, כמו שאתה, ההבדל בין זה שאתה רץ לבין זה שאתה נח, שהלב בקצב אחר, זה אותו הבדל עם המוח, ההבדל בין זה שאתה מטרטר לעצמך, ומבזבז את כל היום בלמה לא עשיתי ככה, כן עשיתי ככה, אם הייתי עושה ככה, אז הייתי עושה ככה, לבין שנייה לאפשר לך ב5 דקות האלה גם כמה רגעי מנוחה למוח, כי אתה פשוט מביא אותך לקשב אחר, אנשים כותבים לי שהם ירדו בכמויות ריטלין, ובכדורים
של פסיכיאטר. לא, אל תקחי את הריטלין.
אני לא לוקחת, אני רק אומרת שאתה צריך לנסות בעיקר. תקשיב, תקח שבוע. לא, בוא נעשה אגב... דיל, שבוע, 5 דקות ביום, או שהפסדת 35 דקות, אני מצליח להחזיר לך.
לא ביום 35 דקות.
לא, סך הכל, במשך כל השבוע.
אני כאילו חושב על זה שאם באמת יהיה לי מסגרת, ובאמת, אני הלוואי, ובסוף ההקלטות שלנו, אם הצלחת להכניס אותי למיינדפולנס, וואו. באמת, כאילו, אני קורא את המחקרים, וזה מדהים, ויש לי מלא גם מטופלים שמגיעים, שמיינדפולנס תפור עליהם, חוץ מזה שאני מרגיש צבוע, שמוכר להם את המיינדפולנס, וכמה הוא נפלא.
ולא עושה בעצמך.
אני אומר להם בדרך כלל, הלוואי ותצליח להיכנס לזה.
מתי ניסית פעם אחרונה?
האמת, אתמול בלילה, בגלל שדעתי שהיום אנחנו נפגשים, אמרתי, טוב, אין מה לעשות.
אין ברירה, לא נעים.
גבולות, כן, דקה 90, גבול, יהודה, תנסה את זה. והיה לי קשה להירדם, ואז פתחתי את האפליקציה, היא מעוצבת, היא מהממת.
תודה.
והיה שם מבחר ענק, ולא ידעתי מה לבחור.
אז תראה, הכי טוב יש שם את סקשן של מתחילים, ואז מתחילים משם. הדבר הכי טוב להתחיל איתו, זה למה כדאי לתרגל מדיטציה.
שזה ממש מדיטציה.
כן, מדיטציה ראשונה. ואז היא עושה לך איזשהו סדר של בכלל מה היתרונות, ולמה זה יעשה לך נעים בחיים.
תוך כדי שעושים מדיטציה.
כן.
מעולה.
כל מדיטציה מתחילה באיזשהו פתיח, על משהו מסוים, ואחר כך ממשיכה לתרגול. האנשים של המיינדפולנס מתחלקים לשניים, בעיקר, אלה שעושים בבוקר ואלה שעושים לפני השינה, אלה שרוצים יום יותר מפוקס ואנרגטי ושמח ומצב רוח טוב, כי זה עושה לך איזה בוסט כזה טוב לבוקר, ואלה שצריכים להפך, להפריד את הלילה מהיום, להיות קצת באיזה שקט ולגלוש מה שנקרא לשינה רציפה. אבל כן להחליט מי אתה מבין שתי הקבוצות האלה, לפחות בשלב ראשון ולעשות.
וזה חייב להיות כל יום, אני יכול לעשות את זה.
תראה, מה זה חייב? שום דבר זה לא חייב. אבל זה כדאי, כי אתה רואה את התוצאות ככל כן. שאתה מתמיד, כי אז אתה בעצם לומד, הרי מה זה, מה זה הרעיון של מיינדפולנס? זה להיות נוכח כרגע. וככל שאתה מתרגל, אתה בעצם שם לב שאתה מתחיל להיות יותר נוכח כרגע גם מחוץ לתרגול. ושם הרווח שלך, כן. כי בעצם כל המחקרים מראים שככל שאתה נוכח יותר, אתה בן אדם שמח יותר.
דווקא את יודעת, אני לוקח, את תקחי את העניין של הגבולות השבוע, גם אני את העניין של הגבולות, ואני כך, דווקא חשבתי על זה בזמן שאת מדברת, שהזמן עם הילדים לפני השינה, במקום לשיר להם עוד פעם את אותו שיר, כן, כבר עשרות פעמים, מאות פעמים, שאני אכניס גם אותם לזה. ונעשה יחד.
אצלנו זה מרגש נורא, אצלנו זה ממש, אתה הולך בכל אחד, למרות שהם הבנים בחדר משותף, כל אחד ליד האוזן שומע את הקטע שלו. כי זה גם מותאם גיל, אז אלכס שומעת 40 דקות, יש לה קטע קבוע של 40 דקות לפני השינה.
הצעות של השירים, תאמיני.
ומה?
40 דקות, כאילו ביום שהילד שלי יוכל לתרגל מיינדפולנס 40 דקות.
לא, היא נרדמת הרבה קודם, אבל זה מה שהיא אוהבת, ויובל שומע את פלפילוני או את כל הקטעים של הקטנטנים, ויאלי שומע את הקטעים של הגדולים, וכל אחד,
וזה שלו. אם אני כהורה מתרגל תרגול שהוא של ילדים, יהיה לזה אותו השפעה עליי,
כן.
מבחן, כן?
כן.
אז זה
כן.
אני, משהו שאני מוכן לעשות.
תראה, אני אגלה לך סוד, אבל אל תגלה לאף אחד, בסדר? בסוף, בסוף, כל המיינדפולנס זה תרגיל אחד. זה תרגיל אחד שעוטפים אותו כל פעם אחרת, כדי לא לתת לך תחושה שאתה לא שלא תשתמם, שיהיה לך זה, אבל בסוף, זה סוג של תרגיל אחד שאמור שנייה להחזיר אותך לעצמך.
כן.
איפה הילד? עם יהודה לימן ומיכל ינאי הוקלט בשיתוף הקריה האקדמית אונו ובהפקת שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. חפשו את מרכז לימן בפייסבוק או באתר liman.co.il. הספר איפה הילד? מדריך הישרדות להורים למתבגרים מאת יהודה לימן עכשיו בחנויות הספרים ובאתר המרכז. את אפליקציית MyMedi ניתן להוריד עכשיו בכל חנויות האפליקציות, וכמבצע מיוחד לכם מאזיננו, הכניסו את הקוד פודקאסט בלעז וקבלו שבועיים האזנה חופשית לתכנים באפליקציה.